שלום עליכם. אחרי הפוגה קלה אנחנו מחדשים את השיעור כל יום שלישי בעזרת השם ב-12:15, שיעור לכלל המחלקה הישראלית. לפני כן הודעה, בשעה 14:15 יש לנו שולחן עגול. אני ממש מבקש שכולם יגיעו לבית המדרש המשופץ, כולם על כל סיבותיהם וענייניהם, בסדר? זה יהיה בבית המדרש המשופץ ב-14:15. טוב, אנחנו מתחילים חומש חדש, ספר במדבר, פרשת במדבר. לפני שנתחיל עם הנושא שלנו, שזה פקודת הלוויים וחשיבות הדגלים, נעשה כמנהגנו בקודש סקירה של הפרשה. אנחנו בהתחלה נפגשים עם המניין של בני ישראל, עם ישראל כולו פוקדים אותו. עוד מעט נסביר מה ההבדל בין לפקוד לבין לספור. אחר כך הלוויים נפקדים באופן נפרד. התפקיד של הלוויים, החנייה מסביב למשכן, התולדות של אהרון, הלוויים כתחליף לבכורות, מניין בני מררי בתפקידם, פדיון בכורות, תפקיד בני קהת. בקיצור, הרבה הרבה עניינים. אנחנו בעזרת השם נשתדל כמסת הזמן להתעסק בשני נושאים. נושא ראשון שלנו זה יהיה מה הסיפור המיוחד כל כך של הלוויים, מה התפקיד שלהם, מה הייעוד שלהם, מה העניין שלהם, מדוע הם נחלקים לשלוש משפחות מרכזיות, שלכל משפחה יש איזה תפקיד אחר בתוך התפקיד הכללי של הלוויים. בעזרת השם נשתדל להספיק את הנושא הזה של הדגלים, בעזרת השם. טוב, אז נפתח. קודם כל, אנחנו יודעים שיש איסור לספור אנשים מעם ישראל. אז איך יש לנו פה חומה שהוא נפתח בעניין הזה, לפקוד את הלוויים? האם יש הבדל בין לספור לבין לפקוד? זה לא כתוב לכם בדף, אז רגע נדבר על העניין הזה. כאשר אני סופר משהו, אני עושה ספירת מלאי, סופר כסף, סופר עניינים, סופר תלמידים, סופר נכסים, אז בעצם העניין המרכזי הוא אני. כלומר, כמה יש לי? כמה נכסים יש לי? כמה חיילים יש לי? בסדר? אני זה שעומד במרכז. כאשר אני פוקד, זה כבר סיפור אחר לגמרי. זה לא עניין סמנטי של מילים. כשאני פוקד, אני בעצם פוקד עליך, כן, בקטע טוב. נותן לך תפקיד, נותן לך ייעוד. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוסר עליכם לספור את עם ישראל, כי אם אתם סופרים, אז מבחינתכם זה ערימות של אוסף של אנשים, כמו להבדיל, אלף אלפי הבדלות, המספרים שנתנו לנו לפני 80 שנה. בן אדם הוא מספר, או כמו שאומרים החבר'ה, אני לא סופר אותך, בסדר? אבל לפקוד זה סיפור אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, כבר בתחילת ספר במדבר, אני מבקש ממכם לפקוד את כל עם ישראל, כלומר לתת לכל אחד מעם ישראל את התפקיד שלו, את הייעוד שלו. הדבר המרכזי זה העם, ולא אתם המנהיגים. כל אחד יודע את התפקיד שלו. אנחנו גם יודעים שהשם פקד את שרה, כן? השם פקד את שרה, הכוונה שהוא פקד אותה בילד, נכון? זאת אומרת שהשורש פי קוף דלת זה דבר מאוד מאוד מרכזי וייעודי, כלומר יש משהו. לא סתם, יש לנו גם קוד כזה, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, בסדר? שמלווה אותנו לאורך כל התורה וגם בנביאים. אז זה קודם כל, איך יכול להיות שיש לנו ספר שנקרא על שם דבר שהוא איסור. האיסור זה לספור, אבל המצווה היא לפקוד. האיסור הוא לחשוב שאתה זה שבמרכז ובחינתך הכמותיות היא זו שמעניינת אותך, אלא לכל אחד ואחד יש לו את הייעוד שלו. טוב, אז אם כך, בוא נתחיל בשבט לוי. בעזרת השם שכל מה שאנחנו לומדים יהיה להצלחת החיילים שלנו. אנחנו בעיצומה של מלחמה, כן, אנחנו פה הכל, אבל אתם יודעים שאנחנו, החבר'ה שלנו, שואל בן אדם, נו, מאיפה חזרת? אני הייתי בסוריה, אני הייתי בלבנון, הייתי ברצועת עזה, אני הייתי באיראן. קיצור, יש לנו הרבה חזיתות. הנה פה, יושבים פה חכמי שקולניק שחזר אלינו משועל הקרבות. טוב. אז בואו נתחיל קודם כל בעניינו של שבט לוי. דבר ראשון, אנחנו רואים ששבט לוי הוא נפקד באופן נפרד מאשר כל העם. לכל העם יש, כל שבט ושבט יש את התפקיד שלו, לשבט לוי יש תפקיד מיוחד, ובואו נראה מה אומר הקדוש ברוך הוא. אך את מטה לוי לא תפקוד, כן, בשלב ראשון אומר, אל תפקוד אותם, תפקוד אותם בשלב יותר מאוחר, הם גם נספרים באופן שונה משאר העם, מבין חודש. אך את מטה לוי, מקום מספר אחד, אך את מטה לוי יש מקורות פה על בדיוק על הבימה. אך את מטה לוי לא תפקוד, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל, יש להם חלק אחר. ואתה, טוב, מה התפקיד שלהם? אמרנו שלפקוד זה מלשון תפקיד. ואתה הפקד את הלוויים על משכן העדות, כן, על אוהל מועד, על המשכן, ועל כל אשר לו, בשורה השנייה במקור הראשון, הם הישאו את המשכן, נכון, יש לנו גרשון כהת ומררי, חלק סוחבים את הקרשים, אתם זוכרים אולי איזה משפחה? יפה מאוד, מררי, זה מאוד מאוד מריר לסחוב, בסדר? אז חלק סוחבים את הקרשים, זה קרשים מאוד מאוד כבדים, יש לנו את המשפחה שנקראת משפחת גרשון, בתוך שבט לוי, שהם אחראים על היריעות, כן? ועל הכיסויים של הכלים. הם גם כן מגורשים במידה מסוימת מהמשכן עצמו, והם גם נושאים את זה בעגלות הצו, עוד מעט אנחנו נראה. ואת משפחת קהת, שמה התפקיד שלהם? לשאת את הארון ואת הכלים, נכון? האם הם עושים את זה באמצעות עגלות? עם הבדים, כן, לא הבדים, אלא הבדים, אתה מתכוון, בסדר? בכתף ישראל, ממש צריכים לשאת את זה על גבם. בסדר, עוד מעט נגיע לזה. פסוק נון א', מקור מספר 1, ובנסוע המשכן, יורידו אותו הלווים, ובחנות המשכן יקימו אותו הלווים, הם אחראים על הפירוק וההרכבה, והזר הקרב יומת. זה התפקיד שלהם, אף אחד אחר לא עושה את זה. וחנו בני ישראל שמחנה לוי יש על דגלו לציבותם, יש, הולך להיות סדר, איך המחנות יושבים, כל שבט איפה הוא נמצא, ושימו לב, והלוויים יחנו סביב למשכן העדות. הם הכי קרובים. הם הכי קרובים למשכן העדות, ולא יהיה קצף על הדד מישראל, ושמרו הלוויים את משמרת משכן העדות. יש להם גם עוד תפקיד, שעוד מעט אנחנו נראה, הם גם שומרים על המשכן, ובהמשך על המקדש, יש להם עמדות שמירה, יש להם תפקיד מאוד מאוד גדול, שיש בו גם צד רוחני גדול מאוד, כמובן גם צד גשמי. בסדר? יפה. מקום מספר 2, אנחנו אומרים שגם יש יחס מועדף ושונה ללוויים משאר העם, כמו כל אמרנו במקום מספר 1, הם נפקדים בצורה נפרדת, כל העם נפקד ביחד, שבט לוי נפקד בנפרד. מה עוד? הם מקבלים צ'ופר, כמו שהזכרתי מקודם. אתם יודעים שהנשיאים אמרו, איך אנחנו מסייעים למשכן? מה הם הביאו? עגלות צו. למה הם נקראות עגלות צו? אתם יודעים אולי? מישהו יודע? כי הם נראים כמו צו, בסדר? ככה מסביר המפרשים. עגלות כאלה, שבתוכם היו שמים את היריעות ואת הקרשים. אז בעצם, משה רבנו נותן להם את העגלות האלה, את המתנה שהנשיאים הביאו למשכן, הוא נותן ללוויים כדי לסייע באדם לסחוב את המשכן. כך מאיתם לעבוד את עבודת אוהל מועד, ונתתה אותם אל הלוויים, איש כפי עבודתו, ויקח משה את העגלות, רואים מקור מספר 2, רואים אותי? פה. ויתן אותם אל הלוויים, את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון, כפי עבודתם. ואת ארבע העגלות ואת שמונת הבקר נתן לבני מררי, כפי עבודתם. ביד איתמר בן אהרון הכהן, ולבני קהת לא נתן, כי כמו שאמרנו, מה התפקיד של קהת? לסחוב את הארון, את הכלים, בסדר? לא רק את הארון. ולבני קהת לא נתן, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. אנחנו גם יודעים עוד עובדה חשובה מאוד, שהארון נושא את נושאיו, נכון? זאת אומרת, הארון, כן, הארון שהם סובבים, הוא בעצם נותן את הכוח לאלה שעומדים תחת הכתף ויסעו, שהם יעשו את זה ביחד. טוב, יפה מאוד. מה עוד? מקור מספר 3, קח את הלוויים מתוך בני ישראל ותיהרת אותם. הם צריכים גם לשמור על רמת שקדושה הרבה יותר נשגבה, הרבה יותר עילאית, כן? כל שבט לוי, הכהנים והלוויים, אסור להם להתאמה. יתאמה למת וכו'. נבדתה את הלוויים מתוך בני ישראל, והיו לי הלוויים. הלוויים זה בעצם צבא, צבא של עושי דבריו, עושי דברו של הקדוש ברוך הוא, והם בעצם, הוא מבזר את הסמכויות לשבט לוי, ובעצם יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב, משמעותי, קדוש וטהור, והם צריכים לשמור על רמה של קדושה וטהרה יותר נשגבה משאר העם. כלומר, יש לך ייעוד, יש לך תפקיד, אבל גם התפקיד הזה הוא מחייב. איך מתחיל שבט לוי? אנחנו יודעים ששבט לוי זה השבט השלישי, נכון? ראובן, שמעון ולוי. אספר לכם סיפור, אתם יודעים שאני זכיתי שבגיל 28 היו לי 5 ילדים מתחת לגיל 3. איך זה יכול להיות? התחתנתי בגיל 24, נולדה לי בת אחרי שנה וחצי, אחרי זה נולד לי בן, הייתה בת 3, הבן היה בן שנתיים, ואז בברכת הרב אליהו, שזה סיפור ארוך, הרב מרדכי אליהו, סיפור ארוך בפני עצמו, נולדה לנו שלישייה. בסדר? זאת אומרת, היו לנו 5 ילדים מתחת לגיל 3, משהו מיוחד. הייתי אלוף הארץ בהחלפת טיטולים, כל מיני עניינים. שיש 3 ילדים, כן, אם יש לך ילד אחד, אתה סוחב אותו ביד אחת, הילד השני, אתה סוחב אותו ביד השנייה. טוב, מה אתה עושה עם הילד השלישי? כאילו מי... אז תראו מה כתוב פה במקום מספר 3. מקום מספר 4 מכילה. ותהי הוד, מי זאתי שיולדת? לאה, נכון? כמה ילדים היו ללאה? 6 ילדים, נכון, יפה מאוד. ותהי הוד, ותלד בן, ותאמר, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כן? אני עכשיו כבר לא יכולה, אני מטפלת כבר בשני ילדים, ראובן ושמעון, עכשיו אני צריכה את העזרה של בעלי, בסדר? כמו שאני חוויתי, כמו שתיוותרתי לכם קודם, אבל אני הייתי זה שעוזר, כן, אשתי הבריאה. ותאמר, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו 3 בנים, על כן קרא שמו לוי. כלומר, אנחנו רואים שכבר מראשית הולדתו של שבט לוי, הוא עסוק בחיבורים, בסדר? בעתיד הוא יהיה עסוק בחיבור של קודשא ברוך הוא ושכינתיה, של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, דרך המשכן, וכבר בשלב הראשון הוא מחבר בין לאה לבין יעקב, בסדר? יש לנו ליעקב ישנם שני נשים ושני שפחות, החיבור הראשון והעזרה הראשונה, כן, זה כמובן עזרה גם פיזית, אבל זה גם נפשית וגם רוחנית, כלומר, יש חיבור ראשוני יותר חזק מאשר משני הילדים הראשונים, אתה ילווה אל האישי. עכשיו, יעקב אבינו מלווה אותי ומצטרף אליי לגידול של הילדים, כמובן בצד הפיזי, אבל לא פחות מזה בצד הרוחני. מה עוד מייחד את שבט לוי, בלי להסתכל בדף? בחטא העגל, מה היה מצבנו? איך? יפה. כל השבטים חטאו בחטא העגל, זה נכון חוץ משבט לוי. גם אנחנו יודעים עוד עובדה נוספת, שהנשים התעכבו מלתת את עגיליהם, נכון? והטור מסביר שזו הסיבה שהנשים קיבלו את ראשי חודשים, כן, יש להם עוד 12 חגים, או 13 בשנה מעוברת. אתם יודעים, אברכים פה שיקשיבו טוב, ומי שעתיד להתחתן, שומע דניאל? עוד מעט, אוטוטו. יש פה עוד כמה נשואים. ראשי חודשים זה חגן של אנשים, והגמרא אומרת, וכך גם נפסק להלכה, שבן אדם צריך לקנות מתנה לאשתו בראש חודש. אז הם התעכבו מלתת את העגילים שלהם, על מנת לבנות את העגל. אבל היה שבט אחד, שהוא שבט לוי, שהוא לא שותף לחינגה. הוא לא נפל בזה. שבט לוי מחזיק ראש, כן? אנחנו יודעים שגם המנהיגים המרכזיים של עם ישראל כבר בראשית דרכו, שזה משה ואהרון ומרים, הם משבט לוי, איך כתוב שם בתורה? ויקח איש משבט לוי, אישה משבט לוי, עוד לא כתוב לנו את השמות שלהם, כדי להבהיר שזה עניין כלל ישראלי, מדובר פה במנהיגים של העם, אחרי זה בפרשת שלח מכן כתוב שזה את השמות שלהם, יוכבד ואמרם, אבל בהתחלת שבט לוי הוא כלל ישראלי. שבט לוי הוא מורם מעם. ולכן גם שבט לוי הוא גם יכול לעמוד בשעה שכל העם חוטא וכולם נוהים אחרי זה, אחרי העגל. זה נכון שהכוזרים מנסה למזער את הנזק ואומר שרק 3,000 אנשים חטאו בחטא העגל, אבל היו הרבה אנשים שותפים, נתנו את האווירה המתאימה בחינגה סביב העגל. שבט לוי לא נופל בזה. ובאמת אומר משה רבנו, בוא נקרא את חטא העגל במקום מספר 5, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון. תחשבו, משה מסכם, אומר להם, חבר'ה, עוד 40 יום אני חוזר בחזרה. הגמרא מתארת שהשטן נגלה עליהם כדמותו של משה שהוא מת. ואז העם אומר, רגע, רגע, אבל הוא הבטיח שהוא יחזור. עושים חשבון, אומרים, הוא לא מגיע. ואז העם בעצם מבקש מתווך. אומר, עד עכשיו היה, משה היה כסרסור, היה מתווך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, חייבים איזה מתווך. באים לאהרון, אהרון היו לו כוונות טובות. הוא רואה שהעם נמצא בלחץ. טוב, אהרון משבט לוי אמנם, אבל שוב פעם, הוא מבין שאין ברירה, ואומר, טוב, נעשה מתווך, ויהיה בסדר, עד שאנחנו נתארגן על העגל, אז יחזור משה, והכל יבוא על מקום בשלום. אבל לא כך, זה מה שקורה. העם לוקח את המתווך, את העגל הזה, לוקח אותו, מה שהיה אמור לשמש כאמצעי וקישור, והופך אותו לאלוה. אלה אלוקיך ישראל. וירא העם כי בושש משה, מקום מספר 5, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם אל אהרון, ואמרו אליו, קום, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כן, כבר פה טמון, שהם עתידים ליפול בזה, ולא לראות בזה רק אמצעי, אלא להעליע את העגל הזה. כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. וכל העם נופל בזה. כן, קחו את הדיבור הזה, את העניין הזה, גם אלינו היום. כלומר, אם בן אדם לא קשור בתורה, אם בן אדם לא קשור בעבודת השם, אם בן אדם לא, כמו שאנחנו זוכים פה בבית המדרש, וכל אחד מעם ישראל, בכל מקום שהם, שלומדים תורה, ומפתחים את המודעות שלהם, ומתקנים את המידות שלהם, ומתארים את עצמם, וקדשים את עצמם, מאוד קשה להחזיק ראש. עכשיו אנחנו בתקופה כזאת היא מבלבלת. העם שבשדות כל היום עומדים מול המסך, עומדים, ישנים, קיצו כל המציאויות, כל המצבי צבירה, ומזה הם ניזונים. זאת אומרת, כדי שבן אדם יוכל לעמוד בניסיונות, הוא חייב יציבות, הוא חייב התמלאות בתורה, נכון? הוא חייב תיקון של מידות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, משה רבנו יורד למטה, מסתכל, אוי 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 אוי, רואה את כל העם, רוקדים, מפזזים, מחרקרים בכל עוז, לא לפני אהרון הברית, אלא לפני העגל. והוא מחליט לעשות מעשה, שובר את הלוחות וכו', אבל אז הוא אומר, אני חייב עזרה. אני חייב עזרה כדי לתאר את המחנה, אני חייב עזרה כדי לחלות קוצים מן הכרם. ואז הוא שואג ואומר, ויעמוד משה, מקום מספר 6, ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר, מי להשם? אליי. מי שבאמת מעסיק אותו, החיבור אל הקדוש ברוך הוא, מי שבאמת חונך לזה, מי שבאמת נבנה לקראת זה, מי שבאמת יש בו איזו אחריות כלל ישראלית ולא רק חושב על עצמו ושלום עלייך נפשי, ייגש אליי. באופן טבעי מי שניגש אליו ויאספו אליו כל בני לוי, כי כמו שאמרנו, מטבע בריאתם כבר בלידה שלהם, אתה ילווה אל האישי, ובהמשך עם כל האחריות הכלל ישראלית שיש להם, אנחנו רואים שגם משה, הוא טיפוס כלל ישראלי כבר בהתחלת הבריאה שלו. הוא אמנם גדל במצרים, גדל בבית פרעה, כן, אבל הוא ערב אל המצרי והיהודי, נכון? אחרי זה הוא גם בודק מה קורה שם בין היהודים. הלאורגני אתה רוצה כאשר הרגת את המצרי. אחר כך הוא גם, יש לו אחריות כלל עולמית, נכון? עם בנות מדיין. הוא כל, משה רבנו, באותו משבט לוי, מטבע בריאתו יש לו כבר אחריות כלל ישראלית כזאת. הוא לא שומר רק על עצמו, ולא חושב שהכל מסתכם בתפקיד האישי שלו, אלא באמת הוא אחראי וערב למשפחתו, לשבטו, וכמובן לעמו, ובהמשך לכל עם ישראל. מה עוד עובדה שלא כולם שמו לב אליה, יכול להיות שלא כולם שמו לב אליה, אתם יודעים שיש מצווה מאוד מאוד בסיסית שלא נעשתה כאשר עם ישראל נדד במדבר. אתם יודעים אולי מהי? מצווה מאוד מאוד בסיסית בגיל 8 ימים. ברית מילה. כל עם ישראל לא מלו את עצמם כאשר עברנו במדבר, אמרו שכיוון שפחדו מלמות, כיוון שזה רגיש וכו'. וללוי אמר, כן, בפרשת בזאת הברכה, כתוב ככה, וללוי אמר, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצור. בריתך, מקום מספר 7. בריתך הכוונה, שמרו את ברית המילה. ומתוך כך, מתוך שהם שמרו את ברית המילה, יורו משפטיך ליעקב, כן, הם יהיו המחוקקים בתורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך, וחלילה נזבחיך, כן, הם יהיו אלה ש... בעזרת השם יתפקדו במשכן, אומר רש"י על המקום, על הפסוק הזה, דף מספר 2, שאותם שנולדו במדבר של ישראל לא מלו את בניהם, והם, הכוונה שבט לוי, היו מולים, כלומר בעצמם, ומלים את בניהם. מסירות נפש אדירה, גם במדבר, גם בתנאים של מדבר, שחשבו שאולי יש סכנה לתינוקות, ככה מסבירים חז"ל, שהייתה הסיבה ששאר השבטים לא מלו, שבט לוי מתמסר, ממשיך למול את עם ישראל וממשיך את השבט שלהם, ובעצם ממשיך את הדרך הזאת. טוב, אז אם ככה, זה כל ההיסטוריה של שבט לוי, והוא נבנה בהתאם. אז כותב הרב באורות הקודש ששבט לוי הוא באמת מאוד 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 מיוחד. לוי מלשון לוויה, מלווה אותנו. בשיעור הקודם, שדיברתי על הלוואה, זוכרים, הלוואה, שבט לוי, אולי זה היה בשבת, כן. דיברנו על זה, שבפרשה הקודמת דיברנו על הלוואה, לא תהיה לו כנושה, ולא תיסע עליו נשך וריבית. אמרנו שהלוואה זה גם כן שורש של לוי. וגם הקדוש ברוך הוא לווה ומלווה, הוא לבוא עליי בניי וידנו מעדניי, שבת היום לשם, הקדוש ברוך הוא גם לווה ומלווה, גם לווה ממידותיו, אמרנו שהקדוש ברוך הוא לווה ממידת החסד, ומערב איתה את מידת הדין, וגבורה, והתפארת, וגם העולם לווה אחד מן השני, השמש והירח, היום והלילה, הים והארץ, כל הזמן ישנם יחסי גומלין ויחסים של לווה ומלווה, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בתוך הבריאה, שבט לוי מנחיל את העניין הזה, שבאמת ללוות את הבן אדם, והסברנו עוד דבר שככה חשוב, שגדולה לוויה, כן, גדול ליווי הבן אדם שמתארח אצלך יותר מהכנסת אורחים. הכנסתי אורחים, השקעתי בבן אדם, נתתי לו לאכול, לשתות. והליווי הזה שליוויתי אותו 4 צעדים, זה יותר גדול מכל מה שעשיתי? כן. למה? כי ברגע שאתה מלווה אותו, את הבן אדם, אתה בעצם אומר לו, זה לא, שאתם מכירים את התופעה הזאת שבן אדם היה, ואז הוא רק יוצא פשוט דורקים את הלוואה, סוף סוף. בסדר? אלא ברגע שאתה מלווה את הבן אדם, אתה מבהיר שלא פחות ממה שהוא קיבל ממך, אתה קיבלת ממנו. בסדר? לא פחות ממה שהעשיר נותן לעני, העני נתן להעשיר. לא פחות ממה שעם ישראל זוכה ששבט לוי הוא מניק אותו, אז עם ישראל גם יונק, בסדר? זאת אומרת, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. אז לא סתם השורש הזה של למד וויוד מלווה אותנו סביב כל העניין הזה של יחסי הגומלין, מי נותן ומי מקבל, מי מחלק ומי לוקח. הכל זה בעצם סוג של יחסי גומלין באחד לשני, זה שבט לוי, שם הוא מונח. העבודה, טוב, זו פסקה הרבה יותר ארוכה, לקחנו חלק ממנה. העבודה של המשמעת הפשוטה, כן, שבט לוי, יש לו משמעת מאוד 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 גדולה, כן? הוא לא נופל בחטא העגל, הוא עושה את הצו האלוקי של ברית מילה לאורך המדבר, הוא מחזיק ראש כבקשה. מה? את האפשרות שלו, את האפשרות שלו להארח את הבן אדם. אני גמלתי איתך חסד, אני נתתי לך את החסד הזה, ארחתי אותך בביתי, זה יוציא ממני את המידות הטובות שלי. בסדר, זה מה ששאלת? בזה שאני מלווה אותו, אני בעצם מבהיר לו, תשמע, היית רצוי לפניי, כי בזכותך, אם אני תורק את הדלת אחריו, אומר, סוף סוף, ברוך השם, נגמרה המטלה, אז זה הבהרה, זה צד אחד. אבל אם אני מלווה אותו, אני בעצם מבהיר בזה, שאני כל כך שמח שהוא הגיע, כי הוא הוציא ממני תכונות טובות. הבנת אותי? לא היה ברור? בן אדם, אתה התארחת אצלי, אוקיי? נגמר הסיפור, גמרתי, אכלתי אותך, השקיתי אותך, לא אתה, מישהו אחר שלא להעליב לך שחליה, גם לא צריך להעליב אף אחד עם ישראל, אבל נגיד לצורך העניין, פלויני הגיע, יחזקאל פנדלוביץ', סגרתי אחריו את הדלת, אמרתי, סוף סוף נגמר הסיפור. בזה שאני עוד מלווה אותו, ועושה לו עוד איזה מחווה, אני בעצם מבהיר, היית רצוי לפניי, הלוואי שהיית נשאר עוד. כי כל רגע איתך, הוא בעצם מוציא ממני עוד דברים טובים. או ניתן עוד דוגמה, לוויית המת. נכון, אין מצווה יותר גדולה מזה, זה נקרא חסד של אמת, נכון? בן אדם מלווה את המת, נגמר הסיפור, הוא לא יכול לתת לי בחזרה. מה כן הוא נותן לי? אומרים חז"ל, והחי ייתן אל ליבו. טוב לכת לבית האבל, מלכת לבית המשתה. למה? בן אדם שהוא נפטר, ואני נמצא עכשיו בבית העלמין, פתאום אני מתחיל לחשוב מה העיקר ומה תפל, מה הדברים האמיתיים, במה צריך להשקיע, מה זו משפחה, איך? מאין אתה באת, אולי אתה הולך, זאת אומרת, הוא אמנם הלך בגופו, אבל בעצם קיבלתי ממנו, שוב פעם, השורש של למד ואב יוד, יש פה לווה ומלווה ששניהם גם לווים וגם מלווים. אני נתתי לך, עשיתי צעד של חסד של אמת, כביכול אתה לא נתת לי שום דבר בחזרה. אבל בוודאי נתת לי הרבה בחזרה, מכיוון שאני לומד על ערך החיים. אני נשארתי פה, והחי ייתן לליבו, אני עכשיו חושב, מה קיבלתי מהבן אדם הזה? ומה הוא מלמד אותי? עם מה אני נשאר אחרי שהוא יצא מן הגוף, ונשארו המעשים שלו, והתובנות שלו, והאידיאלים שהוא הנחיל למציאות ואליי. בסדר? היה טוב ברור? מצוין, שאלה מצוינת. יפה מאוד. אומר רב ברות הקודש, העבודה של המשמעת הפשוטה הזו היא עבודת הלווים. משמעת פשוטה ותמימה. כן, יש פה הרבה דילוגים. אנשי הרוח בהלקחה ובהגדה, זה יחס לוי, שומרי השערים מבחוץ ומרים קול וזמרה. כן, אתם יודעים ששבט לוי, בגיל 50, בדרך כלל בן אדם הוא לא פרודוקטיבי, הוא אומר, טוב, בסדר, נביא אחרים. שבט לוי, יש איזה משהו מאוד מאוד מיוחד, ש... מי שמבוגר, הוא כבר לא יכול לשאת בכתף או לסחוב דברים, אז עושים אותו אחראי על השערים. לכאורה בן אדם מבוגר, כן, באוילם, הוא לא יעיל. לא, אומרים, אתם תעבדו בשער. ברגע שיבואו בני ישראל, יראו את הלווים הללו, ונהרה על פניהם, אנשים מאירים, אנשים, הם כבר יקבלו מעצם המפגש איתכם, למרות שאתם כבר פחות... מעשיים, פחות סוחבים, הם גם, זה גם, זה מיוחד מאוד, אין כזה דבר בשום שבט, שגם אחרי גיל 50 יצאו לפנסיה, יש להם תפקיד להיות בשערים ולתת את הצדדים האחרים, אם לא הפיזיים, אז הצדדים הרוחניים. אומרת המשנה במסכת מידות, בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש, והלווים ב-21 מקום, יש להם 21 עמדות. מקום מספר 9. איש הר הבית, העם אחד, אתם יודעים שהם, כולנו היינו שומרים, נכון? מה קורה לשומר לפעמים אחרי הרבה זמן? מתאפץ, נכון? מנקר. אז יש מישהו שאחרי שם להסתובב בין השומרים, בין העמדות האלה. עכשיו, למה השמירה? מה, מישהו יגנוב את הר הבית? שמירה זה גם צד של כבוד, נכון? משמר הכנסת, לא יודע, קיצור. לא יודע, זו דוגמה טובה. אבל אנחנו יודעים שדבר שאנחנו מכבדים אותו, יוצרים לו משמר. כן, מלכים, יש להם משמרות, זה לא רק... איך? מלכת אנגליה, חזק וברוך, אליזבת הזצל. טוב, אז בואו נקרא במשנה. בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש, והלווים ב-21 מקום, כן, שם המשנה מפרטת איפה, ואז יש שם איש שמסתובב, כן, המפקד. איש הר הבית היה מחזר על כל משמר ומשמר, ואבוקות דולקים לפניו. יש לו לפיד כזה. כל משמר שאינו עומד, אומר לו איש הר הבית, שלום עליך, כן, מאיר אותו, כן, אין עונשין כמזירי, נכון? אתה לא ישר נשאר שבת. כן, המפקד עושה, אם הוא בסדר, עושה רעש כדי שתדע שהוא בגזרה. ככה גם היה בהר הבית. ניכר שהוא ישן, אם הוא מזהה שהוא ישן, מביא לו קאט בראש. בסדר? ניכר שהוא ישן חובתו במקלו. ורשות היה לו לשרוף את כסותו. כן, אם אתה רואה, אתה בהתחלה קורא לו בשם, עושה קצת רעש לראות שהוא ערני. תשמע, יש לך תפקיד. אתה שבט לוי, אתה אמון על המשמר, אתה בעצם הנוכחות שלך, אתה מכבד את הקדוש ברוך הוא, אתה מכבד את בית המקדש, אתה מכבד את המשכן. והם אומרים, מה כל בעזרה? בסדר? כל בן לוי לוקה ובגדיו נשרפים, כן, מדי פעם כנראה, אוי, כן, היו שומעים איזו צעקה כזאת של איזה אחד השומרים, אמרו, מה קרה? כנראה שהמפקד, זה שעשה פטרול, שרף לו את הבגדים, והוא עכשיו נכרח לו. טוב, שישן לו, אני משמרו. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כי יש אפילו מאי סירב, רבי אליעזר בן יעקב אומר, פעם אחת מצאו את אחי אמא ישן, ושרפו את... אני אפילו ראיתי, הייתי עד לזה, שמישהו באמת התאפץ בשמירה, ושרפו את בגדיו. טוב, אז קודם כל אנחנו רואים, שכבר אבותינו התאפצו להם. אז, אבל בעיקר מה שאנחנו רואים, ששבט לוי, יש גם דרישה, זאת אומרת, זה נכון שאתם מיוחסים, זה נכון שאתם נפקדים באופן נפרד, ולא עם כל העם, זה נכון שיש לכם ייעוד נשגב, אבל כל ייעוד הוא גם מחויבות, וזה גם מה שאני רוצה לומר לכל אחד מאיתנו. אנחנו נמצאים בבית המדרש, ולומדים תורה, בעזרת השם, בשם כל ישראל. האדם יכול לפעמים להגיד, טוב, בסדר, פחות למדתי, פחות תיקנתי, פחות השקעתי, פחות התמדתי, פחות תורתית, נעשתה קצת קרעים, הלכתי, למדתי קצת, אחרי זה הלכתי לאיזה הפקה, אחרי זה חזרתי מההפקה, אחרי זה בניתי גשר, אחרי זה עשיתי מחלף, כן, כמה ימים בבית, כמה ימים שם, קיצור, כביש 6, עשיתי הכל. אנחנו צריכים לדעת שיש לנו אחריות. יש לנו אחריות, כמו שבט לוי. יכול להיות שאנחנו, אני עכשיו עובד על איזה אפליקציה כזאת, שתעבור בין התלמידים ואולי תשרוף להם את זה, אבל בכל מקרה, יש הייעוד והתפקיד, הוא נושא בחובו אחריות גדולה. אחריות על המשמר, אנחנו עומדים על המשמר. רב קוק כותב, בעינייה, לא הבאתי את זה פה, שאדם שלומד תורה, בעזרת השם, בלי לחץ, אנחנו מדברים מצד האחריות, מצד האהבה והאמונה שבדבר. אם בן אדם נמצא על גבול, טוב, עכשיו חרמון זה כבר לא, זה לא עניין, כן, הוא נמצא באיזה מגדל שמירה בסוריה, בסדר? בדמשק. והוא עכשיו נרדם על משמרתו, אז הוא יודע שיש לו אחריות, כי יכולים לעבור אותו מחבלים, וחס וחלילה להיכנס אל הארץ ולעשות את זממם. אבל אם אני לומד תורה, אז אני, בסדר, נו, מה קרה? אם אני פחות משקיע? אומר הרב קוק, זה לא פחות מזה, ואפילו יותר מזה. כל אחד מאיתנו, על חומותייך, ירושלים, כן, עם ירושלים עוד מעט, הפקדתי שומרים. מי אלו השומרים? אומרים חז"ל, אלו תלמידי חכמים. אלו לומדי התורה. יש להם אחריות אדירה. עומדות היו רגליים שערייך ירושלים, אתמול למדנו, עברנו שיעור. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, שמעתי שזקנים אומרים, מתי ייפטר זה ויבוא בנו ויקים את בית המקדש? הרי כבר דוד המלך יודע שהוא לא יקים את בית המקדש. מי שיקים את בית המקדש יהיה שלמה בנו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, טוב יום אחד בחצריי, מאלף. כן? עדיף יום אחד שאתה בחצר ולומד תורה, מאלף עולות וזבחים. יותר חשוב לי שאתה יושב ולומד תורה ועומד על המשמר ומפתח את האחריות שלך כמו שבט לוי, כמו כל אחד מאיתנו שצריך לפתח את האחריות הכבירה שלו, יותר מאלף זבחים. החפץ אלוקים בעלות וזבחים? רחמנה, ליבא באה. הוא רוצה אותנו, רוצה את ליבותינו, רוצה את רצוננו, רוצה את לימודנו, רוצה את השותפות שלנו. בסדר? שבט לוי, בעצם כל אחד מאיתנו, ממלכת כהנים וגוי קדוש. עוד דבר בעניין הזה, השמות של המשפחות, כתבתי פה בשלוש נקודות, זה גם שמות של מצבים בעבודת השם. בסדר, בן אדם אומר, קיבלתי. אני בעמדה, תופס את העמדה. לא כל רגע בלימוד תורה, לא כל רגע בבית המדרש, אנחנו חווים את אותן תחושות, נכון? לפעמים אנחנו בתחושה של קהת. אתם רואים שם בנקודות, שלושת הנקודות. אני ממש מרגיש שאני קשור עם כלי הקודש. אי אפשר להגיד להם שהם לא חווים את הקרבה לקדוש ברוך הוא. וגם אנחנו לפעמים לומדים תורה, אתה ממש מרגיש מה התועלת בזה, איך אתה משתנה, איך הסביבה שלך משתנה, איך המשפחה שלך משתנה, איך בעזרת השם עם ישראל משתנה. זה מצוין, יש תחושות כאלה, רגעים כאלה בעבודת השם שהם רגעים נפלאים. רגעים קצת יותר רחוקים, זה גרשון, כן, קצת, אני מרגיש שאני סוחב את העיריות, אני לא מתעסק עם הדבר בעצמו. אני לא רואה את השינוי, מבחינתי זה השפעה סגולית. ולא השפעה ממשית, אולי אם הייתי עכשיו בצבא או באיזה תפקיד אחר, הייתי רואה את ההשפעה שלי, אז גם אלו תחושות שאנחנו חשים אותן, גרשון, שלא לדבר על מררי. בן אדם לפעמים ממש מרגיש מרירות, הוא אומר, תסתכל על זה, מה אני עושה פה? חברים שלי, מאוד ועד כוש, מסתובבים בכל העולם, נהנים, צולחים את הימים וחורשים בקעות, צולחים מגבעים ו... צוללים למעמקים, ואני פה בבית מדרש, מה, יש תחושות של מררי. נכון חברים? מישהו פעם חש תחושה של מררי קצת? מי? טוב, לא יודע. בקיצור, יחד עם זה שאנחנו מבינים את תפקידנו, ושאנחנו משתדלים לעשות את הכל בשם כל ישראל, ישנם שלוש תחושות שמלוות אותנו, וכל פעם צריך להתחזק בהם, ולהגיד, בסופו של דבר, אנחנו זוכים להיות בחינת שבט לוי. שבעזרת השם מתקרבים, לומדים, מתעלים, מתקנים בשם כל ישראל. אומר הרב באורות התחייה, הלוויים, מקור מספר 10, לקחו לבבנו בנועם זמרתם. כאשר עלינו לראות בהדרת כבוד מקדש של אל בירושלים, כן, הכל זה קיצור של הפסקאות. כאשר עלינו לראות בהדרת כבוד מקדש אל בירושלים, לראות פני האדון, השם אלוקי ישראל, פניהם הצועלים והדינים מזכירים לנו את זמרת קודש, כן, איזה יופי, איזה מתיקות, איזה תלמידי חכמים, איזה אנשים, איזה חוכמת אדם תאיר פניו, זה כיף לראות לוויים כאלה, נכון? הרביגון, נכון או לא? אנשים שאתה בא, אתה רואה פרושקטורים, וואו, איזה הדרת פנים. פניהם הצועלים והדינים מזכירים לנו את זמרת קודש, ואנחנו מתעדנים בנחלי אדנים רוחניים, ונותנים להם בלב מלא שמחה ואושר את חלקם, את המעשר. אני בא לבית המקדש, נותן את המעשרות, אני אוכל את המעשר שני, אבל המעשר, מעשר ראשון, מעשר שני, אנחנו נותנים את המעשרות, אנחנו שמחים, אנחנו שוב פעם, הליווי הזה, נכון, לווה ומלווה. יחסי גומלין. הם נותנים לנו את הרוח, ואנחנו נותנים כביכול את הגשמיות. עוד יותר מזה, אנחנו יודעים שיש להם 48 ערי לוויים, נכון? מתוכם יש 6 ערי מקלט. מי נמצא בעיר מקלט? רוצח בשגגה. למה? קודם כל, למה קודם כל שאר השבטים, שימו אותם במקום מסוים, ונסגר הסיפור? לא. את הלוויים צריכים להיות מפוזרים בכל מרחבי ארץ קודשנו, שלכולנו יהיה ממשק איתם, נלמד מהם, נחווה אותם. סליחה. ואם ככה, אז למה, הבנתי, למה צריך 48 ערי לוויים שיהיו מפוזרים בכל הארץ? מה עם ערי המקלט? הרי ערי המקלט זה רוצח בשגגה. רוצח בשגגה, אומרים חז"ל, שגם אם עשית את זה בלי כוונה, הרי הוא רוצח בשגגה, הוא לא במזיד, הוא עשה את זה בשגגה. אם אתה תחונך אחרת, אם אתה באמת תהיה מחובר אל הלוויים, אם אתה תהיה באמת מחובר אל הקודש, אפילו שגגות לא יהיו בידך, בסדר? אפילו רוצח בשגגה לא יהיה בידך. זאת אומרת, אם החינוך וערי הלוויים, ערי המקלט נמצאים בתוכם, בתוך 48 ערי הלוויים, 6 מתוכם אלו ערי מקלט, באמת, אתה תהיה לך לצורך הנה סדרת חינוך, זדונות בוודאי לא יהיו, לא, 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 לא יהיו על ידך, אבל גם שגגות לא יעברו דרכך, מכיוון שאתה תהיה במציאות אחרת. הרי מגלגלים חובה על ידי חייב, נכון? וזכות על ידי זכאי. אם אתה תהיה זכאי ומחובר, גם השגגות וגם החובות לא יעברו דרכך, אפילו לא בשוגג. טוב, ברוך השם, נשאר לנו זמן לדגלים. אני פה כל הזמן מסתכל פה בעניינים. שימו לב. לפני כן, רוצה לקרוא לכם מדרש תנחומה. אנחנו יודעים שעם ישראל היה מסודר, לכל שבט יש את הדגל שלו, נכון? צבע מיוחד, יש גם איזה ציור מיוחד על כל דגל, והם חונים בצורה מסוימת שעוד מעט תראה אותה, נאלצתי פה לקצר, אז עוד מעט נראה איך זה בנוי, אבל באמת כל שבט אינו דומה לשני, והעם ישראל מתקנה במלאכים, אומר מדרש תנחומה ככה. איש על דגלו באותות, כיוון שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני, ירדו עמו 22 אלף מרכבות של מלאכים. בהר סיני, בהר סיני יורדים גם המלאכים. והיו כולם עשויים דגלים דגלים. לכך נאמר, דגול מרבבה. כיוון שראו אותם ישראל, שהם עשויים דגלים דגלים, אין מסיכים משעת הסעודה, בסדר? ראיתם עכשיו? היו מתאבים לדגלים. אמרו, ולוואי אנו נעשה דגלים כמותם. כן, עם ישראל עומד למרגלות הר סיני, רואה את המלאכים, כל אחד יורד עם איזה דגל לצורך העניין, עם איזה ייעוד, הרי מה זה דגל? דגל זה... זה סימן מוסכם, זה נושא, זה ערך מסוים, אנחנו מתאחדים סביב דגל מסוים כי הוא מבטא איזה סמל מסוים, איזה ערך מסוים, כל מלאך יש את הייעוד שלו. ולוואי אנו נשים דגלים כמותם, גם אנחנו רוצים דגלים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, נתאבתם לדגלים, חייכם שאני עושה שאלותכם, אין בעיה, אני רואה שאתם מאוד מאוד רוצים, גם אתם גם נתגלים. שנאמר, ימלא השם כל משאלותיך, מיד הודיע הקדוש ברוך הוא את אהבתו לישראל, ואמר למשה, לך עשה אותם דגלים כמו שנתאבו. קיצור, כל אחד רוצה דגל. אומר רש"י, כל דגל יהיה לו אות מפה צבועה תלויה בו, צבעו של זה לא כצבעו של זה, צבע כל אחד כגוון אבנו הקבועה בחושן, ומתוך כך יבור את דגלו. בסדר גמור, בואו נתחיל לקרוא. פרשת במדבר, וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור. איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו, כבר אמרנו את זה, הם מתכנסים, אתם רואים אותי נכון למטה, בדף מספר 2? עכשיו יש להם סדר של חנייה, הם בעצם עומדים מסביב למשכן, שוכנים בעצם בארבע קבוצות שונות, יש לנו את החונים קדמה מזרחה, כן? בצד מזרח עומד שבט יהודה. מי השבטים שלצידו? יששכר וזבולון. מה הסיפור של שלושת השבטים האלה, כל מה שכתבנו פה בסוגריים? הם אחראים על האור של התורה. יהודה, כתוב עליו, לא יסור שבט יהודה, המחוקקים בין רגליו, כן, יוצאים ממנו השופטים הכי גדולים, עתניאל בן כנז, יוצא ממנו דוד המלך, כן, זה שבט יהודה, ידוע בהנהגה שלו. טוב, מה הסיפור של יששכר וזבולון? יששכר, טוב, יששכר, חמור גרם, רובץ מן המשפטיים, זה אנשים שיושבים ולומדים תורה, בסדר? אז זאת אומרת, החבורה הזאת של יהודה, יששכר וזבולון, יש לנו את יהודה שהוא המחוקק, השופט, המלכים יוצאים ממנו, יששכר שאלה לומדי התורה, וזבולון, כתוב עליהם שהם מושכים בכסת סופר, כך כתוב בנביא, הם היו סופרי סתם, בסדר? אז החבורה הראשונה, קודם כל, מי החבורה הראשונה, מי השלישייה הראשונה, קודם כל אנחנו מאיפה ש... והם נמצאים במזרח, איפה שזורחת השמש, כן? משם זורחת השמש. הדבר הראשון שעם ישראל אומר לו הקדוש ברוך הוא, הדגל הראשוני שלכם צריך להיות אור התורה. ושלושת השבטים האלה, אלה שמייצגים אותו, ואחרים אתם נוהים. טוב, אז זה אמרנו במזרח, יהודה, יששכר וזבולון. מה קורה עם ראובן? ראובן הם נמצאים בתימנה. איפה זה תימן? דרום. יפה מאוד. איפה השמש הכי חזקה? מתי השמש הכי חזקה? בדרום, נכון? זורחת במזרח, יוקדת, כן, במשך הדרום. כל מי שקונה דירה, תמיד חייב שיהיה לו צד דרומי, שיהיה לו שמש. והם בעצם, שלושת השבטים האלה, הם מבטאים את החום ואת האנרגיה ואת התוקף הרוחני. מה זאת אומרת? לגבי ראובן, אם אתם זוכרים, ראובן הוא תפס אחריות. הוא ויבלבל את יצועי אמו, כן? הוא רצה שיעקב יתלווה אל לאה, כדי שהיא תקים את השבט. ראובן הוא גם, הוא הבכור, אחרי זה אנחנו רואים שהבכורה, וזה ניקחת על ידי יהודה, אבל ראובן הוא הבכור, פחז כמיים. שמעון זה התעוזה, מתי אנחנו מכירים, איפה אנחנו פוגשים את שמעון עם התעוזה שלו? בשני מקרים, איך? בשכם, איפה עוד? נכון, יש לנו את זמרי, אומנם שם זה לא כל כך טוב, כן? אבל יש לנו את זמרי בן סלו וכוסבי בצור, יש שם איזה, התעוזה יש לה גם מחיר, בסדר? כאשר נעשה עם המדיינית, אבל שוב פעם, התוקף הרוחני על ידי ראובן, על ידי שמעון שהוא מבטא את הקנאות בעיקר, עם אנשי שכם, נכון? שמעון ולוי, שהם מנטרלים שם, כן? משביטים שם את כל שכם. אחרי ששכם בן חמור אונס את דינה. ולגבי גד, למה הוא מבטא את העוצמה הזאת? גד גדוד יגודנו והוא יגוד הקב. אתם יודעים ששבט גד, איפה הם נמצאים? איפה הנחלה שלהם? איפה הנחלה של שבט גד? ראובן, ראובן, גד וחצי המנשה, איפה נמצאים? בעבר הירדן המזרחי, בסדר? גד, כן, האחיכם ילכו ואתם לא תצאו למלחמה, הם הראשונים, גד גדוד יגודנו, בעקבות ההערה של משה, הם תופסים את עצמם והם הופכים להיות הגדוד הראשון שפורץ לעבר הירדן המערבי. כלומר, עוברים, הם כבר כביכול קיבלו את הנחלה שלהם, אבל הם הראשונים להילחם. שוב פעם, התוקף הזה, זה הסדר השני. אז אמרנו, התורה במזרח, אחרי זה בדרום, התוקף הרוחני הזה, ואחרי זה אנחנו עוברים לאיזה צד? למערב, נכון? מי נמצא במערב? שבט אפרים. גם שכינה במערב, נכון? אנחנו יודעים שגם הכותל המערבי מעולם לא זז השכינה מהכותל המערבי. מה יש במערב? למה הכותל המערבי הוא הכי מקודש? אתם יודעים אולי? למה הכותל המערבי הוא הכי מקודש מכל הכתלים האחרים? הרי זה לא כותל של בית המקדש, זה כותל של חצרות בית המקדש. מישהו יודע אולי? יפה מאוד, כולם. בעצם, הכותל המערבי הוא הכי קרוב לקודש הקודשים. נכון? בית המקדש בנוי בעצם ממזרח למערב, נכון? ההיכל, וקודש הקודשים הוא בעצם הכי קרוב לכותל המערבי. אומרים שסיבה נוספת, אומרים חז"ל, שכאשר הורדוס פרק ובנה את בית המקדש מחדש, את הכותל המערבי בנו היהודים בעצמם, העניים. בכתלים האחרים הם שכרו אנשים שיעשו את העבודה במקומם, רפרנטים כאלה, אבל את הכותל המערבי, מכיוון שלעניים לא היה כסף לזכור אנשים אחרים, העניים היהודים אני מתכוון, אז הם בנו בעצמם את בית המקדש, וזה עוד סיבה שהכותל המערבי נתקדש יותר מהכתלים האחרים, כיוון שנבנה על ידי היהודים במו ידיהם. בכל מקרה, מי נמצא בצד המערבי, שהם אחראים על הגילוי שם שמיים בעולם החומר? אלה בני רחל. יש לנו את אפרים, כן, אפרים, מי הוא? מי זה אפרים? הוא הבן של יוסף, נכון? הוא בעצם נכד, נכון? מנשה ואפרים הם נכדים, והם נכנסים לשבטים. אפרים, מנשה ובנימין, בני רחל. מה התפקיד של רחל? רחל, ובהמשך כמובן יוסף, רחל היא עקרת הבית, היא נקראת, והיא נפטרת בשעה שהיא יולדת בנימין. רחל הולכת למקומות הרחוקים, היא יולדת את יוסף, יוסף גדל במצרים, הוא משביר לכל אחיו, הוא מחלקל את מצרים ובעצם מחלקל את כל העולם, הוא בעצם, הוא ובניו, כן, שמנשה ואפרים שנולדים במצרים, הם אחראים ממש לרומם את כל הצדדים החומריים. בלי יוסף, בלי אפרים ובלי מנשה, יכול להיות שעד היום היינו רעבים. בסדר? זאת אומרת, הם ממש גואלים את עם ישראל, והם מעלים את החומר, ולכן הם מופיעים במערב. והשבט האחרון, מה עושים דן ואשר ונפתלי? הם נמצאים בצד הצפוני. הצד הצפוני אמנם כתוב מצפון תיפתח הרעה, אבל הם יכולים ממש עוד יותר מאשר שבט, מאשר בני רחל שהזכרנו אותם קודם. הם דן, מה הסיפור שלו? הוא היה אחרון השבטים, כבר דיברנו עליו פעם. דן הוא היה בעצם הזולה של חצרוני, מי שמכיר, בסדר? דן היה, שכל השבטים היו נודדים, הוא היה השבט האחרון בפועל, הוא היה אוסף את כל האבדות. כן, בן אדם נפל לו איזה ג'י שוק, דן אומר לו, אדוני, פינת השבת אבדה. אבל לא רק את האבדות החומריות, גם האבדות הרוחניות, בסדר? השבט דן, הוא הולך לפינות הכי רחוקות, נכון, הצפון, לצורך העניין, הצפון הרחוק, תמיד אומרים, בסדר? ולכן הוא נמצא שם, שבט דן מאסף לכל המחנות. הוא אוסף את כל האבדות, את האבדות הגשמיות, וכמו שאמרנו, גם האבדות הרוחניות. מה קורה עם אשר ונפתלי? למה הם מצורפים לחבורה הזאת של שבט דן? על אשר נאמר, באשר שמנה לחמו, הם ממצים את השמן, הם מגדלים את השמן. אתם יודעים שבית המקדש בסיפור של חנוכה, הדליקו פה את המנורה, ואז היו צריכים למסוק שמן. מה עשו? הלכו לנחלת שבט אשר, שהיא נמצאת בצפון, בגליל המערבי, 3 ימים, מסקו שמן יום אחד, וחזרו עוד 3 ימים, מאשר שמנה לחמו. הם גם כן ממצים את השמן, ונפתלי, כתוב עליו שהוא נותן אמרי שפר. שבט נפתלי הוא אחראי על פירות גנוסר, ובזה נסיים, אני רואה שהרב ביגון הגיע. שבט נפתלי זה אזור של טבריה, פירות גנוסר, גם כן להוציא מן הארץ עוד יותר מאשר שבט בניה של רחל את החומר, אלא ממש למצות את הדברים וללכת לפינות שנראות פחות קרובות ויותר רחוקות, וגם משם להוציא את כל השפע. לסיכום, ראינו, גם דיברנו על הלוי וגם דיברנו על הדגלים. יהי רצון שבעזרת השם כל אחד ואחד מאיתנו נזכה להיות בחינת שבט לוי, תגידו אמן. ונזכה איש על מחנהו ואיש על דגלו, כל אחד להאמין, לשמוע, ללמוד וללמד, ולשאת בדגל ובעוצמה ובעוז את הערכים שעליהם אנחנו אמונים, ובעזרת השם עם ישראל ישכון לבטח בארצו, אמן, כן יהי רצון.